אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, 104.9 ו-105.3 FM, גם ביישומון של כאן ובאתר של כאן, אפשר לשמוע אותנו וכהסקט ביישומוני ההסקטים החביבים עליכם. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני, ארז שלום, איזה מזל. שלום לכם, שלום מאיה.
שלום יובל, אני רוצה קודם כל להתייחס למה ששמענו עכשיו בחדשות.
לקרנף?
הקרנפים. הקרנפים, קודם כל יש את המילה הזאת, קרנפים.
דיברו על המחזה של יונסקו?
לא דיברו על המחזה של יונסקו, ואני רק רוצה להעלות שאלה.
כן.
קודם כל, אנחנו יודעים מה המשמעות של קרנף, כאילו בספרות, זה דימוי כבר שהפך לזה. אז זה מאוד מוזר לקרוא ככה.
את חושבת שהם קראו בזה? שהם אמרו שזה סאטירה בעצם? לקרוא לנשיא קרנף?
אני לא יודעת, כי היחס שלהם לקרנף, אובייסלי, זה נשמע כאילו הם מאוד מחבבים אותו והכל, אבל תאר לך של הקרנף שנולד, הם היו קוראים ביבי. הרי היה קם קול צעקה, לא? כאילו, מה אתם עכשיו עושים צחוק? ברור שזה סאטירה, כל הספארי שמאלנים. אני לא יודעת, זה מאוד מוזר. בכל אופן, אני הייתי קוראת לו בשם יותר ניטרלי.
כן?
נגיד, שלום או משהו כזה. בכל אופן...
אני חושבת שאני יכול להגיד מה שאמרנו לפני שנדלק המיקרופון?
לא בטוחה שכדאי, אבל בוא נראה, בוא ננסה.
בוא ננסה. אני חושבת שבכל מקום מתוקן, דבר כזה היה מיד מוליד ספר ילדים. על הקרנף שנולד וקוראים לו רובי והוא גדל להיות נשיא המדינה או משהו, לא יודע, איזה משהו כזה.
אוי, זה נורא.
גם אם אתה קרנף אתה יכול להגשים את עצמך ו-be all you can be, התחלת בתור קרנף, הגעת ולירח, נגיד, משהו כזה. ספר ילדים, זה זועק את זה. יש לנו כבר שם, קרנף ושמו רובי.
יפה, אז לך תכתוב ותחזור, יהיה בסדר.
אני אעשה מיליונים, אני אעשה מיליונים.
סוף סוף. טוב, תשמע, אנחנו נדבר היום עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, בפינתה המדף של זוהר. אנחנו מדברים היום על פיטר פן, או כפי שאמורים לקרוא לו, פיטר פן.
אני לעולם לא אצליח.
אני גם קוראת לו פיטר פן, בני לבני. וגם בפרהסיה.
זה מקובל, זהו, זה התקבע.
אצלנו זה פיטר פן, אבל בעצם זה פיטר פן. אנחנו נדבר גם עם המשוררת שרון אס על ספרה החדש, המגריפה, שיצא בהוצאת אפיק. ספר פשוט יפהפה.
כבר הצלחנו, אבל לא להסכים עליו.
נכון.
מאוד מהר.
אנחנו נבקש משרון להכריע.
להכריע, בדיוק.
אבל אנחנו נתחיל עם נאום הלוויתנים. אתה זוכר בוודאי את נאום הלוויתנים של חיים רמון משנת 1994.
זה יפה. יש, התחלנו עם קרנפים, עברנו ללוויתנים.
יש, יש, שלא
יגידו שאין תמה.
זה היה בוועידת מפלגת העבודה, שחיים רמון נשא נאום, שקיבל את השם הזה, נאום הלוויתנים. דנו שם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ורמון אמר אז לחברי מפלגת העבודה, כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון, אתם מסתערים על החוף שוב ושוב ורוצים להתאבד, ואני, בכוחי הדל, דוחף אתכם אל המים החיים, ואתם לא רוצים, ואתם לא רוצים, אתם מתעקשים להתאבד. הוא צדק אגב, הוא הקדים את זמנו, הם באמת התאבדו, לקח להם כמה שנים לחסל שם את העסק במפלגת העבודה, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע.
התאוששו גם, התאוששו קצת.
יש עכשיו, מה זה התאוששו? אבל תראה, זו מפלגה עם כל כך מעט, זו הייתה מפלגת שלטון.
נכון.
לא יודעת מה זה התאוששו הזה. אבל זה לא הנושא של התוכנית, וחבל, כי יש לנו מה להגיד על זה.
יש, אבל עדיף שלא, עדיף שלא.
אוקיי, אז אנחנו רוצים לדבר כרגע על נאום הלוויתנים החדש.
נאום הלוויתנים 2.0.
נכון, מנכ"ל צומת ספרים שלח מכתב דרמטי שבו הוא תוהה למה המו"לים הישראלים מתאבדים, ומאשים אותם שהפכו לספסרי ספרים. כותרת המכתב שלו היא, למה הלוויתנים מתאבדים.
כן, וככה זה הולך, נקרא אותו, זה לא מכתב מאוד ארוך.
נקרא אותו בהחלט, הוא מכתב מאוד חריף.
כן, והוא גם מאוד מעניין, כי אני אגיד את זה, נדבר על זה תכף אחרי שנקרא, אבל יש בו כל מיני טענות מאוד מעניינות לגבי שוק הספרים והמולים ומה שהם עושים שם. ככה, מדוע הלוויתנים מתאבדים? למרות שנעשו מחקרים רבים על תופעת הלוויתנים והדולפינים ששוחים בלהקות אל החוף ומתאבדים, לא הצליחו החוקרים לרדת לפתרון התופעה. מול יקר, אני מנסה לתהות מדוע המולות הישראלית גם היא מנסה לבצע אקט של התאבדות המונית ואיני מצליח לרדת לפשר העניין. כפי שגלוי וידוע, ענף הספרים מתמודד זה שנים, מול תחרות הולכת וגוברת של מסכי הטלוויזיה, המחשב, הסמארטפון, ושאר מרעין בישין. התמודדות שמהווה איום אסטרטגי על חלק גדול מהענף. ואולם לאחרונה אנו, רשתות הספרים, מתמודדים גם עם הצרות מבית ועל כך להלן. בימים האחרונים, על פי בקשתו של מר ביני טריווקס.
שאני אגיד שהוא מהוצאת מטר.
נכון, והוא גם מהתאגדות המו"לים.
נכון.
הסכימה הרשת המתחרה ורשת צומת ספרים להשתתף בפרסום משותף לשבוע הספר. שבוע הספר זה משהו שהתאחדות המו"לים עושה, בגלל זה הוא מזכיר את ביני טריווקס. פרסום שהיה אמור לכלול את המשפט ובחנויות הספרים. כלומר, לא רק בדוכני שבוע הספר ובחנויות הספרים. פרסום זה לא נועד לשרת אותנו, הוא אומר. כל מטרת ההשתתפות הייתה אך ורק לסייע לאיגוד לפרסם את שבוע הספר. אולם בפגישתכם האחרונה, רובכם שללתם את הרעיון בטענה שזה יעזור לרשתות הספרים. משמענו לא שותפים לדרך ואין לכם עניין למכור ברשתות או לסייע להן. כל זה מתחבר לכך שמיד בתחילת מגפת הקורונה, מרבית המולים פתחו אתרי אינטרנט ובהם מכרו ישירות את ספריהם בהנחות שלעיתים גבוהות יותר ממה שמקבלות רשתות הספרים. מישהו מכיר בארץ ובעולם ספקים שמתחרים בצורה כזאת בלקוחות שלהם? תראו לעצמכם שאפל, סמסונג, דיפלומט, שסטוביץ' ועוד אלפי ספקים בלעדיים היו עושים כך, מיד הייתה מתעוררת מאומה רבתי שלא לדבר על החרמת הספקים הללו. הוצאתם את מרבית עובדיכם לחלט, כמעט הארוך ביותר במשק. החלטתם פה אחד להפסיק להוציא ספרים חדשים, ובמקום לתמוך בעולם הספרות ולקדם אותו, החלטתם לחסל אותו.
אתה אומר את זה ככה כאילו זה כלום, אבל הוא אומר כאן, במקום לתמוך בעולם הספרות ולקדם אותו, החלטתם לחסל אותו.
כן.
דברים חריפים מאוד.
מאוד.
כן.
יש פה עוד דברים חריפים.
בבקשה.
למשל זה. הוא אומר, אני יודע שזו הייתה השנה הרווחית ביותר שלכם. זה מה שהוא טוען. כלומר, של ההוצאות לאור. כי לא היו לכם הוצאות כלל, הוא גם מסביר. מחרתם מלאי ישן וממוחזר, ועדיין הוא אומר, זו ראייה קצרת טווח שאין שכרה בצידה. עוד דבר חריף שהוא אומר, בנוסף בשנתיים האחרונות, רובכם מוצאים ספרים לכל דכפין, בלי שום ערך ספרותי, תוך שאתם גובים מהמחבר את כל עלות הוצאת הספרים ולמעלה מכך. הפכתם, הוא אומר, מבתי הוצאה לאור מכובדים, לספסרי ספרים.
חריף מאוד.
והוא ממשיך, חלקכם מפציצים את האינטרנט במחירת ספרים בעשרה שקלים לספר, ספרים שעד לפני מספר חודשים היו רבי מחר, שומו שמיים, עשרה שקלים לספר, וואי, זה היה מאתגר, עשרה שקלים לספר, זוכרים שאתם אלו שהעלנתם על זילות הספרים ועושק הסופרים?
נכון, הוא אומר, הוא כותב להם, אני משוכנע שכרגלכם תגלגלו את האשמה, את האשמה אל רשתות הספרים בבחינת אתם התחלתם. שזה אגב תמיד מה שאומרים כשהוא אומר דברים כאלה. נכון. אתה התחלת עם כל הדבר הזה ועם הארבע במאה.
אבל הנה מגיע המשפט הבא שהוא גם מאוד מעניין.
אז זכרו, הוא כותב להם, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. מעולם לא עשינו דבר ללא הסכמתכם, המפורשת ובעידודכם.
מה הוא אומר? הוא אומר שכל המבצעים האלה שהמולים מתלוננים עליהם בעצם, זה מה שהוא טוען, נעשה בעצם בהסכמה.
תשמע, מה זה בהסכמה? ברור שאף אחד לא, הוא לא כיוון להם אקדח לראש. הם התענו,
הם טענו שכופפו להם את היד.
כן, בסדר, הסכמה. הם שמו את הספרים שלהם במבצעים, כי אחרת הם היו מתים, אבל אתה יודע.
הסכמה שכזאת את מתכוונת.
אתה מאוד תמים בסך הכל. הוא ממשיך, אבי שומר, למרות פרץ הרגשות בו אני נתון תקופה ארוכה ביחסנו עם הוצאות הספרים, השתדלתי ככל הניתן לשמור על איפוק יחסי. במכתב זה, אין לי כוונה להתפלמס, להתווכח, או לנהל חלופת מכתבים והשמצות. כל מטרתי לנסות ולהביא אתכם ואותנו במשותף, כמובן על פי חוק, לבנות אסטרטגיה ארוכת טווח לשיקום, להבראת ענף הספרים ועידוד תרבות הקריאה. בכוחות משותפים בהחלט נוכל להוציא העגלה מהבוץ ולקדם את הענף לעתיד טוב יותר. והוא כותב להם, בתקווה לשבוע ספר מוצלח, אבי שאומר, טוב, תשמע, בהחלט התהפכו היוצרות, והוא בהחלט צודק במובן הזה שהם תמיד באו אליו, ואל סטימצקי כמובן, אבל אליו בדרך כלל יותר, בטענות על המבצעים שהורגים אותם, והנה עכשיו למשל הוצאת זמורה, כנרת זמורה, השותפים שלו אגב, הם okay. השותפים שלו בצומת ספרים,
נכון.
בזמן הקורונה היה להם מבצע כזה של 10 שקלים לספר. כן. אגב, גם ברגע הזה שאנחנו מדברים, יש כזה מבצע באתר שלהם, ספרים למחירה בין 10-50 שקלים. אז נגיד, אתה יכול, ראיתי שם, אתה יכול לקנות את הספר של ניקול קראוס,
כן.
בעשרה שקלים, אם אתה בהחלט רוצה
לעשות את זה. אם אתה מעוניין בכך.
אם אתה מעוניין בכך. בהחלט מכתב דרמטי, ובוא נקווה שהסוף של המולות הישראלית לא יהיה כמו הסוף של מפלגת העבודה. בוא נגיד ככה.
בהחלט אפשר לקוות, אבל אני לפחות שמח שממנו, שזו הייתה השנה הרווחית ביותר של המולים. תראי, אנחנו...
מה אתה שמח? יש לך אחוזים שם?
לא, בשביל הספרות.
בשביל הספרות. ומה עם זה שהם מוציאים כל מיני דברים בתשלום ירודים? אולי. איך זה עוזר לספרות?
זה לא עוזר לספרות, אבל זה עוזר לרווחים.
תשמע, תראה,
אני רוצה להגיד לך, רגע.
אוקיי.
אני רוצה להגיד לך שנייה, הוא טוען את זה. ישבו אצלנו מולים לא מזמן, אמנם הם אמרו שהשנה יחסית בסדר באופן יחסי לקורונה, אבל לא היה נשמע, נגיד, שזו הייתה שנה חגיגה. בשבילם. לא נשמע שזה הייתה, לא דיברו עליה כשנה הרווחית ביותר שלהם.
אני רוצה לשמוע אי פעם איש עסקים שיושב ומספר לך שהוא בחגיגה, וזה השנה הרווחית ביותר שלו, ומראה לך גם את
הנתונים,
את הנתונים שלו.
ומבקש ממך להתקשר למס הכנסה.
בדיוק, וקורא למס הכנסה. בחייך, יובל, לא נשמע.
לא, ברור.
אנחנו ישבו אצלנו, תראה, ישבו אצלנו דובי אייכנוולד, וחיליק יונתן אדב,
כן, ושיר החפר.
ושיר החפר, לא, אבל אותה אני שמה בצד רגע, כי הם דיברו על ההיגיון שיש בלקחת כסף מאנשים, שהם לא יכולים יותר להסתכן. במובן הזה, המצב שלהם מאוד מאוד גרוע. כי הם לא יכולים יותר להסתכן. אנחנו מחר נפרסם את הדוח של הספרייה הלאומית עם הנתונים של השנה. ונראה שיש עלייה מאוד מאוד גדולה בדוח של מחר, בספרים אלקטרונים. וגם הם טענו את זה כאן, המולים. אבל אתה יודע שהעלייה יכולה להיות גם של 100% מ-1 ל-2.
נכון.
זאת אומרת, אני לא יודעת אם יש לזה איזה היגיון כלכלי לדבר הזה, אני יודע דבר אחד, שכרגע המולים, אני לא חושבת שיש איזה, מישהו יפריך את זה, שזה לא ככה עדיין, כרגע המולים כולם מאוד צריכים את צומת ספרים וסטימצקי, שזה הרי שם הם מוכרים ספרים, לא יהיה להם אותם, אז הטענה שלו זה אתם נלחמים בנו כשאתם צריכים אותנו, ולפי מה שאני מבינה פה, ממה הכל התחיל, מפרסום, שהם לא התכוונו להגיד, הם לא רצו להגיד ובחנויות הספרים.
נכון.
שזה מוזר, כי לפי הזיכרון שלי, בכל שנה הם אומרים בירידים ובחנויות הספרים.
זה חגיגה של ספרים גם בחנויות הספרים.
אז זה כאילו, ממש, זה acting out כזה.
לא בכל מקום גם יש דוכנים, צריך להגיד, בחלק מהמקומות בארץ, המבצעים היחידים
שהתושבים... למען האמת, ברוב המקומות אין דוכנים, בוא נגיד.
בדיוק. היו פעם יותר, היום זה הולך ומתמעט, אבל ברוב המקומות, האפשרות היחידה של התושבים ליהנות ממבצעי שבוע הספר, זה אך ורק בחנויות ובעיקר הרשתות.
אז אנחנו נמתין לתגובת המולים, כן. אם תהיה
אם
כזאת.
אם תגיע.
מעניין מאוד מה, אנחנו כבר די יודעים מה הם יגידו, לא? אתה התחלת עם המבצעים, ואתה אומר לנו, וככה. טוב.
זה מה שהוא אמר.
נכון. אז נמתין לתגובה המקורית יותר של המולים. האם ייתכן שמצאתי שוב צורה לחוסר הצורה? מגריפה לניקוי החלל. כותבת שרון אס בשיר כלי מלאכה, בספר השירה החדש שלה, המגריפה שיצא בהוצאת אפיק. ובמחזור השירים המגריפה היא כותבת שביל. חייב להימצא שביל להוליך עליו. עורכי דין, ראשי חוג נפוחים, אורתופדים אדישים לעצמות. שביל. לפושעים הקטנים המחרידים את היום יום, לא שר ושופט והורים, שביל להוליך אלבון מעקם צירים. ויובל, אני חייבת להגיד, יכולתי להמשיך, כי אני סימנתי את רוב הספר, שזה כבר אתה לא...
זה גם צריך להגיד, אני מוכן לשמוע אותך מקריאה עד...
לא, 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 תשמע את המשוררת עצמה.
בסדר.
עדיף לשמוע אותה. זהו ספרה שביעי של שרון אס, כלת פרס ביאליק, פרס עמיחי ופרס ראש הממשלה. שלום למשוררת שרון אס.
בוקר טוב. צהריים טובים.
צהריים טובים.
אלן, מאיה ויובל.
שלום.
אלן.
מגריפה, את כותבת, שם קצת אידיוטי, אבל מלא כוונה טובה. ואני תוהה אם בעצם, בעיניי הספר, אוקיי, יש בו הרבה דברים, אנחנו גם לא נוכל להקיף הכל היום, אבל יש בו איזה גם משהו ארס פואטי, כאילו השירה היא המגריפה, הכתיבה שאולי את מצאת שוב את הדרך אליה. אם איבדת אותה אי פעם בכלל, אבל אני רואה שם איזה מין ניסיון שלך להבין מה, איך כותבים, איך מדברים.
מה היה כרגיל בעיניך טובה, את מה שנקרא nailed it down. אני חושבת שזה כן, שקודם כל בכל ספר מחדש אני נדרשת לשאלה הזאת. אני חושבת שרוב הזמן אני לא משוררת, רוב הזמן אני פשוט, את יודעת, מוציאה את היד מהחלון כמקבצת נדבות. ויש מין רגע כזה שבו משהו נפתח ופתאום זה אפשרי, פתאום מידת החופש היא אף פעם לא דיה, אבל מידת החופש ההכרחית לפחות נמצאת כדי לכתוב, אבל בכל פעם, ואולי בכל פעם זה הופך להיות מסובך יותר, כי גם העולם נהיה יותר ויותר מסובך, יותר ויותר פלוש, לא רק העולם החיצון, גם העולם הפנימי, העולם של המבוגרים, העולם של זמן המשפחה, זמן אז כל פעם מחדש נשאלת השאלה איך מגיעים לשירה.
אז אולי אנחנו מאוד רוצים לשמוע אותך מקריאה שיר, אבל לפני כן אני חייב לשאול, כי אנחנו, מאיה ואני מתווכחים על זה כבר, אנחנו מן הסתם הספקנו כבר לא להסכים על הספר. אני קצת חושש עכשיו, כי זה ברור שמאיה צדקה ממה שאמרת.
לא, אבל אני רוצה
שתגיד
מה.
אבל אולי גם יש מקום. אנחנו מעמידים פנים של מדינה פלורליסטית, אז אולי יש מקום גם לדעה שלך.
לא, אז שרון, אני רוצה רגע להגיד שכשהיה לנו את הוויכוח הזה, אני אמרתי לו, אין פה עניין של צדק.
נכון. אבל רגע, אבל מה הוא חושב?
אז הנה אני שואל, זה מתקשר אצלי למה שאת אמרת, שזה נורא יפה, שזה הולך ומתערער, הקשר הזה, ואתה צריך כל פעם לנסות לגלף אותו מחדש, לא רק מול העולם החיצון, אלא גם העולם הפנימי. עכשיו, בספר שלך יש המון מציאות. ודברים מאוד קונקרטיים, אבל לי הייתה תחושה בכל מיני נקודות שיש מימד אגדתי, פנטסטי, ממש מעולם האגדות, ואולי זה מה שמאפשר להגיע אל השירה מחדש, גם אל המציאות שבחוץ וגם אל המציאות שמבפנים, דרך מימד קצת סוריאליסטי בקטעים מסוימים.
אז באמת אני חושבת שאין ביניכם באמת ויכוח. אני חושבת שמה שאתה ראית, והוא מאוד מדויק, זה איזה סוג של הינתנות או חוויה של המקסימיזציה של הפוטנציאל שלי כקוראת או כאדם חי ונושם. מה שאתה קורא עולם האגדה, אולי הוא עולם הדמיון שמדי פעם מתאפשר ונפתח לי, ואני חווה דברים, אתה יודע, לא ברמת הסידורים וברמת ההכרח של מה שצריך לעשות מרגע לרגע. והעולם הזה מאפשר או בעצם מאתגר או שואל אותי איך אני יכולה להכניס פנימה עורך דין, גם עם אותו עולם שאתה קורא לו נניח עולם האגדה. אני לא בטוחה שזה השם שלי, אבל נניח לזה. כלומר, איך הדברים שמבחינתי הם הפסולת של היומיום, אני לא מתכוונת פסולת במובן של הדגרדציה, אלא אני מתכוונת פסולת במובן של מה שנוטל מאיתנו את החוויה של ההתקרבות לעצמנו, לדברים, או לאיזה סוג של, נקרא לזה, נניח מימוש עצמי, או אותו חופש שדיברתי עליו. אז אני חושבת שמה שאתה מאתר זה אולי הסימונים הרחוקים יותר שהתגלו לי כסוג של הבטחות, ושזה נהיה פחות ופחות פשוט לממש אותם, פחות ופחות פשוט להגיע אליהם, והם גם כל פעם מחליפים צורה, הם גם לא בדיוק אותו הדבר. כן,
אולי תקראי לנו שיר אחד כדי שהמאזינים שלנו יבינו יותר על מה אנחנו מדברים.
לא בטוח, אבל ננסה. אז אני אקרא את השיר הראשון שממנו קצת מאיה ציטטה. הוא נקרא כלי מלאכה. רוח גדולה עולה בלילה מביבים של סדרי יום להגן על יום. וגם משערים אחרים, איך אקרא להם? שערי מתים, מלאכים, סערורי אהבה. עוד לא למדתי מה נחוץ ללפתע. לשכב פרקדן ובגוף תרם שינה, בהכרת תודה לברך. דינים יקרים, מיטה חביבה, מקום להניח את מה שאין לו מנוחה, ולחכות חיי, תנועת נהר, אופק, זמן. האם ייתכן שמצאתי שוב צורה לחוסר הצורה, מגרפה לניקוי חלל? היכנסי ושבי במתגלה, בעוד בנראה, אישה בוהה בין מלאכה למלאכה. מהירה לעצמה כחתול שנותר ממנו זנב. בגומחה המסתורית בתוכה כלי מלאכה מנגנים. רעש נורא עולה מהחוץ, מזמרה חשמלי. אבל היא בשלה, מגרנית אדומת פנים, אולי תשכב לישון באמצעו של יום. מה שמצאה פעם אחת נחתם כאמת. רוח גדולה עולה בלילה מאפלת התמיד של חישוב חשבונות. אפילו בין האלוהים מנה קצת בין זריחה לשקיעה, מאות התענוג וההפסד. המאות הקשות של לחם וחשמל ולימוד אותיות א' ב'. החיים משלמים בחיים עבור החיים. זה השיעור הבלתי נתפס. וברוח הגדולה משהו מושב. דומה לברגים ואומים. התגלות של עושר. נקרא שער וכל נקר נשמע. והעייפות הופכת לתפילה. העייפות עליה נשענה, נשברה תחת משקל העייפות. והפתח עלה. וזאת תהיה טיפשות מיוחדת במינה אם אשאל מה קדם למה. הספר או היד שבערה. קליפיטיק, 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 קלופ.
אוי, נפלא.
סיום, הסיום נהדר.
הכל נפלא.
הכל נהדר.
את באחד השירים, את תוהה או כותבת איך נשמור על העיוורון שלנו, כשאימא מהגן אומרת, יש שם איזה סצנה כזאת, שאימא מהגן אומרת, עם השנים אני מבינה, ואז הילד שלה בוכה, והיא לא גומרת את המשפט. ואת כותבת, האימהות הן בסכנה מיידית לאבד את זוהר האש, המחלה
מבנים ראויים.
זה, יש הרבה יש סידורים ויש את האימהות. הסידור הזה של האימהות גם הרבה כאן בספר.
את יודעת, אני אדם קורא, ואני חושבת שבאופן מפתיע, למרות ההמנון לדמטר, למרות אם האלוהים של ישו, למרות האימהות שלנו בתנך, למרות האימהות שלנו האמיתיות, איכשהו יש משהו שהאימהות פשוט לא, היא לא מופנמת בתרבות, כאילו אין מודל, אין לה שם, אין לה צורה, וכשכתבתי את הספר, לא רק את הספר הזה, גם למשל את האור יום, הייתי כמו צריכה לבד למצוא את כל האם שלי, מדבר לעצמו, נותן לו איזה סוג של קיום, כי איכשהו, אני לא יודעת, נדמה לי תמיד שאנחנו מתפזרות כמו האבק, את יודעת, שצריך שוב ושוב. עכשיו, בארץ זה מאוד, האימהות מאוד כרוכה בשכול, אבל גם זה מין איזושהי טבעת חנק שכמעט הופכת למשהו שמעוקל יותר מדי בקלות, מכיוון שהוא לא יכול בכלל להתעכל. אז יש משהו באימהות שגם כבת וגם כאימא, שהוא מעבר להבנה שלי מבחינת הנסיעה בעול, ומבחינת העומקים שלו, ועוד לא מצאתי לו פנים בעולם שמשכנעים אותי מספיק, שמורכבים, יש כמובן את הטרגדיה היוונית, אבל עוד לא מצאתי את זה. עכשיו, יכול להיות שפשוט ההתנסות האנושית היא כל כך גדולה וכל כך מורכבת שזה תמיד חומק מאיתנו, ואנחנו תמיד נצטרך שוב ושוב להיקרא לשם ולתת לזה דין וחשבון. אבל נראה לי שזה גם משהו שקשור באמת לאימהות עצמה.
אני חושבת שהצלחת לשים איזה יד פה, להחזיק פה איזה משהו.
אני נורא מקווה.
אז זהו, רציתי להגיד, בשביל זה יש לנו את השירה.
בשביל זה יש לנו אותך. בואי נקרא עוד שיר בדיוק בעניין הזה.
מוקדש, כן. אוקיי, אז הנה. ומאיה, זה קצת מוקדש גם לך.
תודה.
לרוב אנחנו בדרכנו מביקור אצל האימהות, או בדרך לבקרן או מישהי צריכה לצאת ולצלצל מן החדר האחר אל אמה, או נכנסת בדיוק חזרה ממיטת האם ועוד לא יכולה לשבת לשולחן, כי יש להודיע לפקיד על עניין דחוף, תרופה או נחש או ביצה שחורה. והיינו משוכנעות כי מחר יהיה טוב יותר, וצעירות יותר נביט במראה או נקום, מאוששות מהנפילה לאדמה. דווקא הביניים הזה, מפתן האבן שעליו אנחנו יושבות, בנות לאמותינו, אמהות לבנינו, אמהות לאמותינו. יש לנו עוד פנים על המפתן, פנים המתגלים רק שאנחנו לבד, לא מסתכלות באיש ואיש לא מסתכל בנו. הנידחות הגדולה שאוחזת בחלוף השנים, המאמץ להחזיק תקרה ועצמות ברוח. אנחנו כמעט לבנות מעייפות או זעם, ויושבות לשולחן, דבר מה גבוה מעופף בלילה, לא אש או מלאך או אכבר עם קורמי כנפיים, דבר מה מעופף מעלינו, חסר שם או צורה, וכבר איננו יודעות אם זהו חסד או לא אובדן הצורה והשם. בכל כוחנו החזקנו בשניהם, והכוח קרסם בשניהם. אז אולי מוטב כך, דבר מה עמום ומעורר געגועים כה גדולים שהזמן לא יכול להשחיתם. אנחנו מפליגות עם היין והלחם לזיכרונות, אך איננו נוסטלגיות. לא נותרה בנו רכות לעצמנו, והבלתי אפשרי מעורר בנו חוסר סבלנות. אבל הילדות נפתחת, זוהרת, מוגנת לגמרי בעזובה שהיא שלה. עזובת הגן הגבוה שהיה תלוי מתוך האדמה אל השמיים. ואנחנו פראיות כמו גלי היתומים. והנפש החבלנית חבויה בנו באגוז קשה. והלילה היא תלויה סרחים סרחים מכל מה שינקנו. וריקות לגמרי, גופי קש ומוך, אנחנו הבנות והאימהות, איננו לא בנות ולא אימהות. חסרות שם או צורה נועדנו להיוולד מחדש זו בחברת זו. אולי כפילות, חברות, בבואות. כל מה שניתן להתפצל ממנו ולהימלט הלאה מהשושלת העקומה ורפיונות חטאיה הלא מלבינים.
שרון אס, המגרפה, ספר יוצא מן הכלל, בהוצאת אפיק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לשניכם, תודה.
להתראות.
להתראות.
עכשיו, המדף של זוהר.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ונגיד שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב.
שלום לכם.
שלום שלום, אנחנו כמדי שבוע מוסיפים ספר למדף הספרים המומלץ לילדים ונוער, והיום פיטר פן. ואני ממש קשה לי להגיד פיטר פן.
נכון.
במקום פיטר פן.
אנחנו אומרים פיטר פן, אבל פיטר פן של ג'יימס מתיו ברי, נכון?
כן.
אז בבקשה.
אז תראו, אני חשבתי הרבה איך אני יכולה להעביר את הוואו הגדול שחשתי במפגש המחודש עם פיטר פן. פן כי זה כמו אל הרועים והדרים במיתולוגיה היוונית, שמייצא גם מוזיקה פסטורלית ושעשועים.
כן.
והסיבה לכך היא קודם כל בעיניי זה הספר בהי האידיאל ילדות. אנחנו בשבועות הבאים נעסוק בכמה ספרים שעניינם ילדות. ילדות בפנימיה, ילדות בפנימיה באנגליה, ילדות בצל מסילת רכבת, ילדות אומללה, יש רבות כאלה, ילדות של מלכות ועוד ועוד. אבל היום אנחנו נתחיל בספר המכונן של ג'יימס מתיו ברי, פיטר פן, שכפי שאתם פה מבינים, הקריאה המחודשת בו הייתה מטלטלת ומרגשת. אז אולי הטלטלה הזאת נובעת ממרום גילי, שבו מטיבים להבין מצד אחד את הטוטליות של האימהות, בדיוק שרון אס קראה לכם שיר על אימהות.
נכון.
ומצד אחר מבינים טוב יותר עד כמה הילדות שלנו עבודה, וכמה חסרי תוחלת עם החיפוש המתמיד אחריה, והניסיון לשמר אותה. זה לא יעזור, אי אפשר לעשות את זה.
חבל.
חבל.
ומזל, ומזל.
אבל הספר באמת נותן את התחושה הזאת כמעט בצורה פיזית. ואני חושבת שהוא מטלטל מפני שהוא מצליג יחס מאוד מורכב לאימהות ולאימהות, וגם בגלל העוינות והסלידה שפיטר פן מפגין כלפי כל יצור אנוש שמעז להתקרב לילדים, ולכן בעצם רק לכלבה ננה מותר לשמש להם כאומנת.
בעצם את אומרת שזה לא מקרה שהספר הזה נכתב בתחילת המאה ה-20.
נכון, אתה צודק. תראו, אני כבר הרבה זמן אומרת שהתרבות האנגלית של המאה ה-19 יש בה דואליות מוזרה מאוד כלפי ילדים. כי מצד אחד היא פשוט שנאה ילדים והתייחסה אליהם בחזריות רבה, כמו שאנחנו מכירים לדוגמה מהספר, ימי בית ספר של טום בראון, וגם כפי שפיטר עצמו נוהג בילדים. אבל מצד אחר היא הריצה את הילדות, היא שגדה לה, היא העלילה אותה. וכבר בתחילת הספר ונדי מגלה כי גיל שנתיים הוא תחילת הקץ.
כן, נקרא את זה. כל הילדים גדלים חוץ מאחד. בתוך זמן קצר הם מגלים כי סופם לגדול, וכך גילתה זאת ונדי. יום אחד כשהייתה בת שנתיים, שיחקה בגינה. היא תלשה עוד פרח ורצה איתו אל אמה. אני משער שהיא נראתה מקסימה למדי, שכן גברת דרלינג הניחה את ידה על ליבה וקרא, אה, לו רק יכולת להישאר כך לעולם. אלה היו כל הדברים שהחליפו ביניהם בקשר לנושא הוא, אלא שמאותו רגע ואילך ידע ונדי שהיא עתידה לגדול. אחרי גיל שנתיים, תמיד יודעים. גיל שנתיים הוא תחילת הקץ.
וואו, איזה טקסט זה לילדים. גיל שנתיים הוא תחילת הקץ.
אז זהו, אנחנו תכף נגיע לשאלה לילדים. הדמות של פיטר פן הופיעה לראשונה בספרו של ברי הציפור הלבנה, ובספר הזה פיטר פן הוא תינוק בן 7 ימים, שאף מחדר הילדים שלו לגני קנזינגטון בלונדון, לאחר שהפיות והציפורים ילמדו אותו לעוף. וב-1904 הוא העלה לבמה מחזה, שנקרא פיטר פן, או הילד שלו גדל, והוא זכה להצלחה בימתית, כמו המחזות האחרים של ברי באותן שנים. ואחר כך הוצאת ספרים הוציאה בנפרד את הפרקים על פיטר פן, בשם פיטר פן בגני קנזינגטון. אבל רק אחרי שהמחזה הצליח, ברי כתב ספר לילדים, ואז הוא הוציא לאור את הספר פיטר וונדי, שאנחנו מכירים כפיטר פן.
אז אולי תספר לנו קצת על ברי עצמו.
כן, זה גם כן טיפוס ושווה שיחה ארוכה. הוא נולד בסקוטלנד, בגיל צעיר הוא עבר ללונדון, זכה להצלחה כמחזאי, כסופר, הוא אפילו קיבל מהמלך תואר ברון, וכמו שאנחנו מכירים מהסופרים האנגליים, היו לו חיים אקצנטריים, כולל ניסויים שכנראה לא מומשו, אבל מה שלא ממנע ממנו לקנה קנאה נוראה באשתו כשהיא לקחה לה מהעב. עכשיו, הוא פגש ב-1897 את ילדיה של סילביה דייביס, וביניהם גם פיטר, שבזכות המפגש הזה זכה לחיי נצח. הוא גם הכיר את אימם וניהל איתה רומן, שאולי היה אפלטוני ואולי לא היה אפלטוני. ואת הלב של הילדים הוא כבש באמצעות כל מיני תעלולים. אחד מהם היה שהוא הרים גבה אחת, ובו בזמן הוא המיך את השנייה. אנחנו יכולים לדמיין, נכון?
כן, לגמרי. ומה
שחשוב לענייננו, שלפי אגדה אורבנית, הוא סיפר להם סיפורים, כולל הסיפור על פיטר פן. אגב, גורלם של הילדים האלה ממש לא שפר, אחד התאבד, אחד מת, וגם פיטר עצמו התאבד בגיל 63, וההתאבדות שלו, אגב, עוררה שערה גדולה בעיתונות, וכולם כתבו שהילד שמעולם לא התבגר התאבד, אבל הם לא סיפרו על הסלידה שדייביס פיתח לדמותו של פיטר פן, שכולם אמרו לו, אתה פיטר פן, אנחנו יודעים מי אתה.
ברי היה חלק מהחיים הספרותיים של אותה תקופה?
כן, ממש, הוא היה מאוד מעורה, הוא כתב אופרה עם ארתור קונן דויל, הוא היה מיודד עם סופרים כמו ג'רום קיי ג'רום, ועם המחזאי ברנרד שואו, ובכל מקרה הוא לא כתב לילדים, ולא כיוון לילדים את פיטר פן, ונדמה לי שרוב הקוראים מכירים היום רק את הדמות של פיטר פן מעיבודים וקיצורים שונים, שהמרחק בינם לבין היצירה המקורית הוא עצום. כולל כמובן הגרסה המונפשת של הסרט של דיסני, כי שם הילד הגחמני, הנקמני והאגואיסטי, מתגלה כילד פוטיני ומוטיני כזה, שבעיקר אוהב לחלק פקודות.
אז אפילו הגורל של קפטן הוק, היו צריכים להפוך את זה למשהו שמתאים לילדים אולי פשוט.
זה תמיד משכיח שבאמת בגרסאות לילדים יש משהו הרבה הרבה יותר מעודן מאשר גרסת הספר. בוא נשמע כמה צלילים מאחת הגרסאות.
מהפוציני ומוציני.
מהפוציני ומוציני. בדיוק.
להיות רק ילד, זמן חולף והוא אינו גדל.
הכל מאוד מתוק כאן.
אז מה, זוהר, מה יש בגרסה המלאה של פיטר פן?
אז אני קודם כל רוצה לומר שהתרגום המלא והיפה של אבירם הגולן באמת נותן לנו את פיטר פן האמיתי, ורק הקריאה בתרגום המלא יכולה להסביר מה הפך אותו לספר אלמותי. אולי קודם כמה מילים על עלילת הספר. פיטר פן חי לו חיים חסרי דאגות בארץ לעולם לא, הציפורים והפיות לימדו אותו לעוף, הוא מלמד גם את ילדי משפחת דרלינג לעוף, באמצעות שילוב של מחשבות נחמדות ונפלאות לציטוט ואבק פיות. אגב, הורים התלוננו בעיני ברי שהילדים שלהם ניסו לעוף ונפגעו, ואז הוא הוסיף את אבק פיות, כן, כתנאי הכרחי. הוא מפקד על חבורת ילדים ונאבק באויב המר שלו, הפיראט ג'יימס הוק, ואז הוא מגיח פתאום מעולם האגדות ונוחת בחדר הילדים של משפחת דרלינג, שהוא חלק מהמציאות, והניגוד הזה בין מציאות לדמיון מלווה את כל הספר. וזו משפחה לונדונית רגילה מאוד, שמבקשת לחיות כמו שצריך, זאת אומרת זה הגברת דרלינג, או כמו שכנים, זה האדון דרלינג, אבל כשהוא נוחת בחדר של ונדי, הוא מאבד את כלו, ואחרי שהיא תופרת לו בחזרה את הצל, היא מפתה אותו להצטרף אליו למסע ולהיות לאם לבני חבורתו, והיא מסכימה. ושני האחיה מצטרפים אליו, ובטיסה מאוד ארוכה בחלל, הם מגיעים לארץ לעולם לא. ואז כן. הם נחשפים למציאות של חיי ילדים ללא הורים, שיש בה הרבה חופש ושמחה, אבל גם אנוכיות ואימה.
עכשיו, למרות שהם ללא הורים, יש הרבה מאוד התייחסות שם לאימהות ולאימהות.
מה?
זוהר איתנו?
איבדנו את זוהר?
איבדנו את זוהר.
זה מאוד חבל.
זה מאוד חבל, כי יש עוד המון המון דברים נורא נורא מעניינים.
נכון.
שצריך להגיד על זה. אני חייב להגיד לך שאני בדיוק בדיוק, כמו שהיא תיארה, אני זוכר את הכל כמאוד מאוד מתקתק בפיטר פן, ולשמוע על האלימות ועל הקושי וכל הדברים האלה שהיא מתארת, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו מצליחים להעלות את זוהר שוב על הקו?
אני חייבת להגיד לך שזה עשה לי בעיקר, זה עשה לי חשק לקרוא את זה שוב, כי זאת אומרת, מה זה? זה בכלל לא פיטר פן.
זה לא פיטר פן שלנו.
זה באמת לא פיטר פן, זה פיטר פן, זה משהו אחר.
זוהר, חזרת אלינו. אז שאלנו על האימהות.
בדיוק. אז במקביל לשגידה לילדות, קיימת גם שגידה לאימהות ולאימהות. תחילה לגברת דרלינג ואחר כך לבת שלה, ונדי. והאימהות הן היסוד של החיים ושורש ההוויה של האדם. הן תמיד רכות, הן תמיד אוהבות, הן תמיד שולחות, אבל יש בהן תמיד רכיב בלתי מושג. כמו למשל הנשיקה שתלויה בזווית הפה שלהם, שבה זוכר רק פיטר פן. או נפשה שלהם שעליה נאמר, מאיה, את יכולה אולי לקרוא?
כן. נפשה הייתה דומה לקופסאות הזהירות מהמזרח הרחוק והקסום. אלה המסודרות זו בתוך זו. לא חשוב כמה קופסאות תצליח למצוא, תמיד תישאר בפנים עוד אחת. על פיה המתוק ועל הגלגני רחפה תמיד נשיקה, שוונדי לא הצליחה להשיג מעולם. אף על פי שתמיד הייתה שם, בפינה הימנית, גלויה וברורה לחלוטין.
סליחה שאני מתערב פה, אבל מה עם הגברים? מה היחס לגברים?
אז תשלח לי כאן יובל, אבל זה סיפור אחר לגמרי. יש לנו שלושה גברים בסיפור, וראשון הוא כמובן פיטר פן ששיני החלב שלו מעולם לא זשרו, השני הוא קפטן הוק שכן התבגר, אבל הוא כל כך מלא טינה ומרירות על כך שהוא הופך למפלטת, והשלישי, האדון דרלינג, שהוא המימוש המקובל של ילד שלא רוצה לגדול, הוא מעמיד פנים כמו כולם, שהוא מבין בכספים ובניירות ערך, והוא רוצה כמו כולם להיות כמו כולם, אבל בעצם הוא תינוק אמיתי, סליחה יובל, שאפילו עניבה שוררת מערערת אותו.
אני כל כך מזדהה.
ובקרב האחרון בין הוק ופיטר פן, הוק שואל אותו מי אתה, מה אתה, ופיטר עונה לו,
אני הנאורים, אני השמחה, אני ציפור קטנה שבקעה מן הביצה.
זאת נפלאה, כן.
כן, זה אתה. בצד הסגידה לילדות, אוקיי, אז יש פה, אנחנו מדברים פה על צד אפל שיש בספר הזה.
בהחלט. ובאמת היחס לילדות הוא חף מסנטימנטליות, כי הילד הנצחי שלו עליז לפעמים ושופע דמיון, אבל הוא אגואיסט ונרקסיסט, והפן הזה ניכר במיוחד לקראת הסוף שמתברר שלא רק שהוא שכח את הוק, אלא גם את טינקרבל, שהקלילה אותו וכמעט הקריבה את חייה כששתתה את כוס התרעלה שהכין קפטן הוק, זה אפילו את ונדי הוא שוכח מאוחר יותר. הוא מלא רוע ואין בו חמלה, ואת הילדים העבודים הוא מנהיג כרודן, וכשהילדים באים מגיעים לבגרות הוא פשוט הורג אותם. ובכלל הספר מלא בקלנות חזריות, ולא מדובר רק בקרבות מפחידים. לפי מה שלפרתי הוא הורג לפחות 15 דמויות שעומדות בדרכו.
טוב, אני מודה שאני לא זכרתי אותו ככזה רצחני. את פיטר
נכון,
שלנו.
זה חלק מהאלים מהמפגש עם הספר. עכשיו, כשהילדים מבקשים לחזור עם ונדי לעולם המבוגרים, הוא נתקף, התקפת זעם, והוא מסרב לתת להם לחזור לעולם הזה של המבוגרים, שהוא עולם של משמעת, שיעורי בית, שעות שינה קבועות וכדומה. אבל ונדי ושני אחיה שזוכרים מהי אהבת הם, מספיק חכמים כדי לרצות לחזור.
אני רוצה...
פיטר פן לעומת זאת שכח כבר מזמן מהי אהבת הם, ולא רוצה שום חלק בה, ואת הציטוט הבא, מאיה, שתקריא, מקווה שתקריא, הוא אחד הכי עצובים בספר.
לפני המון, לפני המון זמן, גם אני חשבתי, כמוך, שאמא שלי תשאיר את החלון פתוח בשבילי. אז לא חזרתי במשך ירחים על ירחים על ירחים, ואחר כך עפתי בחזרה. אוהל החלון היה מוגף, מפני שאמא שכחה אותי בכלל, ובמיטה שלי ישן ילד אחר.
כל כך כובד את הלב, אז אמנם הוא מספר משתייג ואומר, אני לא בטוח שזה נכון, אבל כמו שהוא אומר, פיטר חשב שזה נכון, ולכן מה הפלא שמאוחר יותר מסוכם היחס שלו לאמאות באופן הבא.
הוא כותב כך, אם באמת הייתה לפיטר אמא אי פעם, הוא לא התגעגע אליה עוד, הוא ידע להסתדר יפה מאוד בלי אמא, הוא כבר חשב די ויותר על עניין האמאות, ובסופו של דבר זכר רק את תכונותיהן הרעות.
אז תראו, פיטר פן הוא ספר בעיקר על בנים, כי רק הבנים מגיעים ליהי הילדים העבודים, כי הם נופלים מהעגלות כשהמטפלות לא שומרות עליהם. לבנות זה לא קורה, הן יותר חכמות, יותר מבינות ויותר מלאות רגש. הבנים מתבגרים אמנם ושולטים בעולם, אבל רק לבנות נשאר משהו מקסם הילדות. אז בעצם פיטר פן הוא ספר ששר לא את תהילת הילדות, אלא את תהילת הילדות של הילדות, והוא מבטא את הרצון של ברי להנציח את הילדות האלה, ובכך הוא מאוד דומה לאליס בארץ הפלאות, ש-50 שנה קודם לכן כבש את אנגליה, באמת יש דמיון רב ביניהם שאנחנו נדרש אליו כשנדבר על אליס בארץ הפלאות.
אנחנו חייבים לסיים למרבה הצער. אני חייב להגיד שהקריאה הזאת היא באמת מחייבת אותנו לחזור לספר, ולא להסתפק רק בסרט שנעשה על פיו, אז אנחנו מחזירים את הספר הזה, הוא מעולם לא יצא ממנו, אל מדף...
בגרסה המלאה.
אל מדף הספרים, בזהירות אבל לילדים ולנוער, שידעו למה הם נכנסים. פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה, תודה לכם. תודה רבה.
אנחנו גם מסיימים את התוכנית.
נכון, זה זמן לנו לסיים. בוא נודה לארז שלום על הביצוע הטכני ולמפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין. נשמח אם תבואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.